לא סיכרנו את הנושא הראשון, כבר נסכם את העניין. אז אמרנו ככה, פחות או יותר, מיני הדברים שראינו. התפילה היא המצווה והכלי הטוב ביותר, המביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא. באשר היא ממחישה לנו יותר מכל את היותנו קרובים ועומדים לפני השם. כן? ברוך אתה השם, מדברים לקדוש ברוך הוא בגוף ראשון. יש הרבה הלכות מאוד חמורות באופן יחסי כאשר אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כי ממש אנחנו צריכים לחוש, לא רק בשכל אלא גם ברגש, את זה שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואין לנו משהו אחר יותר חזק מן התפילה כדי להמחיש לנו את, את הדבר הזה שהוא בעצם תכלית הכל. לכן שמה של התפילה היא עמידה, משום שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא. היא הביטוי הנעלה ביותר שיש לנו כדי להיות תמיד קרובים אל השם. היכולת שלנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אין לנו בעצם ביטוי יותר גבוה מזה, מלחוש לדבר הזה. אתה יכול להיות קרוב למישהו, אתה יכול להיות קרוב לאבא, אבל היכולת היותר גדולה היא גם שאתה יכול גם לדבר עם אבא. זה עוד יותר מראה את הקרבה אליו. הוא תמיד אולי רואה אותך, אבל מתי שאתה מדבר איתו, זה בעצם, אין בעצם משהו יותר גבוה מזה, כדי להרגיש את הקרבה אל הקדוש ברוך הוא. ואלה עניינים הרוחניים בכלל, ולהיזהר מנפילה בדברים גשמיים, ככה הסבירו גם הכוזרי וגם הרמח"ל, שהחסיד, כדברי הכוזרי, בשבילו התפילות הן בעצם עיקר היום, ככה הלשון שלו, עיקר היום ופריו. כי בעצם הם הכוח שנותן להתמודד ואחרי זה להמשיך לכל שעות היממה. כן? אתם מדבקים מה שם לוקחם, חיים כולכם היום. התפילה מלמד אותנו כיצד על האדם להרגיש את עצמו לפני אלוקיו גם בכל חייו. כלומר, ממנה אנחנו לוקחים דגם, דוגמה, ומשליחים את זה על כל החיים. ממנה אנחנו למדים שבעצם אנחנו תמיד תמיד נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן היא צריכה להשפיע עלינו גם בכל רגע, בכל שעה, בכל מקום שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים. המעלה של התפילה, מבחינת היכולת של הדבקות בקדוש ברוך הוא, יש לה, אמרנו, שתי מעלות באופן יחסי לתורה. א', התפילה מסוגלת להביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא בזמן קצר. תורה, זה לוקח הרבה זמן. אתה צריך לעמוד שנים כדי באמת להכיר את הנהגת השם בעולם, להכיר את חוכמת השם, להכיר את הקדוש ברוך הוא כמה שאפשר. אדם שילמד תורה קצת פה, קצת שם, לא יזכה להרבה הכרת השם ודבקות בהשם דרך התורה, אבל דרך התפילה אדם יכול להגיע לדבקות בזמן מאוד קצר. הרבה דוגמאות לזה, אלעזר בן דורדיה, שבבכי אחד ובדיבור אחד התקרב לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רחוק, וכן אפשר להביא עוד דוגמאות. היתרון השני של התפילה על פני התורה, זה כל מקום שאנחנו נמצאים בו עתה, אפילו מרוחקים ביותר. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה יכול לחזור בתשובה. תורה, אם אתה נמצא מאוד רחוק, יהיה לך גם דרך מאוד ארוכה, יותר ארוכה. בתפילה זה לא משנה. אתה יכול, גם אם אתה נמצא מאוד מאוד רחוק, אדם שעשה את העבוד הכי קשות, לא יודע שהוא בא ומרגיש את הקרבת השם וחש את הקדוש הוא נמצא לידו ומדבר איתו, הוא יכול בין רגע אחד לגשר על פער אדיר מבחינה נפשית רוחנית. זה היתרון הגדול של התפילה. אנחנו נראה אחרי זה בדף השני שהרב נבנצל מסביר שזה הסיבה שאנחנו בעצם בתפילות ראש השנה ביום הכיפורים אנחנו בעיקר מתפללים ולא לומדים תורה. אם התורה כוח אלוקית, כוח עליונה, כוח גדולה, למה לא נעסוק בתורה בראש השנה? אז הרב נבנצל אומר, זה הסיבה. כי על ידי תורה, נגיד תלמד כל היום תורה בראש השנה, כמה דבקות תשיג? כמה קרבת השם תשיג? כמה תרגיש יותר קרוב לקדוש ברוך הוא? כמה תרצה באמת את קרבת השם ואת כל השאיפות הרוחניות הנעלות? גם אם נלמד כל היום תורה, אני מניח שלא נגיע ל... הנה, אנחנו עוסקים בישיבה הרבה שעות תורה, ולא תמיד זה מביא אותנו למקום הזה. אבל ברגע שאתה מרכז את התפילה שלך בזמן קצר, ואתה מרים אותה למדרגה גבוהה, אתה יכול תוך כמה שעות, ביום, יומיים, באמת להגיע לשיאים גבוהים של דבקות בהשם. לכן, הימים האלה, אומר הרב נבנצל, לכן חכמים הבינו את זה, ידעו את זה היטב, ותקנו בימים האלה דווקא תפילה ופחות תורה. הדבקות בהשם, אחרי זה דיברנו קצת על הנושא של דבקות בהשם באופן כללי. ראינו מעל כמה ספרים, זה ברור לפי כל הספרים, שתכלית האדם בעולם זה בעצם להיות קרובים לקדוש ברוך הוא כמה שיותר. הרמח"ל הסביר לנו שכיוון שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב והוא השלמות היחידה שיש בכלל, לכן הקרבה אליו היא הטוב הגדול ביותר הקיים בכל העולמות. אין טוב יותר מזה. ולכן בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו זה בעצם את הקרבה אליו. לכן כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה בעצם זה להיות קרובים ודבקים בקדוש ברוך הוא כמה שיותר. ואני קרבת אלוקים, לי טוב, זה עם תהילים. הבאנו את בעל התניא שאמר לנו שהדבקות היא בשלושה צינורות, מחשבה, דיבור ומעשה. מעשה הכוונה, המצוות והמידות, כל המעשים. מחשבה זה התפילה, העמידה לפני השם, או מדרגה של האבות, שזה מחשבה דבוקה בהשם באופן מתמיד, זה מה שהיו האבות. הם ממש היו דבוקים בקדוש ברוך הוא, לא היה רגע אחד שלהם שהם לא חשו את מציאות השם, שהם עומדים לפני השם כל הזמן, ולכן הם גם היו במדרגה, לכן הם גם, המעשים שלהם היו נעלים כל כך, כי אם אדם באמת חש כל הזמן את מציאות השם, אז כמובן שהוא מחובר לקדוש כל הזמן, אז הוא לא יכול כמובן לא לעשות עבירה, הוא כל הזמן רק חש חיוניות, וכל הזמן הוא רק רוצה להתקדם ולהשתפר ולהתעלות. דיבור, דרך תלמוד תורה אנחנו מכירים את החוכמה האלוקית העליונה, שזה גוף הדבקות, זה הדבר הכי עליון שיש, אלא שאמרנו, התורה היא מסע להרבה שנים, והתפילה היא יכולה גם למרחקים קצרים יותר, וגם היא מלמדת, כמו שאמרנו על הכל. והמעשים כמובן, המצוות, המידות, כמו שראינו בספר תומר דבורה, שמסביר את כל ה-13 מידות, שאנחנו אומרים ביבור השם על פניו, הזכרנו את העניין הזה, זה עבודה בעצם של הימים האלה, של הצוות עם התשובה, זה לא רק, חזל אמרו, לא רק להגיד את זה, השם השם, כן רחום וחנון וזהו, אלא להגיד כל מילה, מידה, ולנסות להידבק בקדוש ברוך הוא דרך המידות האלה. דיינו, לעבוד על המידות האלה. בספר תומר דבורה, מסביר מאוד מאוד יפה, ממש כל מידה מידה, עובר אחד אחד, מה זה השם, השם, מה זה רחום, חנון, ואיך אנחנו צריכים בחיים שלנו לבטא, בעיקר במידות ובמצוות. ואמרנו דבר מאוד מאוד חשוב, שהדרך להשיג את הדבקות גם דרך המעשים הגשמיים היא בכוונת המעשים שיהיו רק לשם השגת השם והגדלת שמו בכל דרך הדיור, בכל מעשה חלשון שמיים. זה הדרך להשיג דבקות גם דרך המעשים הגשמיים. בעל התניא הסביר לנו שהדבר המעכב ביותר את הדבקות הוא העני של האדם, רצון האדם לפעול לטובת עצמו, להנאתו. מדרגת הדבקות היא שאדם מתייחד ומתמזג עם האלוקות, ואז אין אני, אלא הוא הופך להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. כל מעשה שאדם עושה בעולם יכול למצוא את הביטוי שלו כחלק מעבודת השם. לשם השם, המעשה מתעלם מטובה פרטית אגואיסטית של האדם, מטובתו הפרטית, לרצון השם העליון. בדרך זו, כך הסביר הרמח"ל, גם מעשים גשמיים, יכול אפשר לשאול, איך אפשר שמעשים גשמיים, הם יהיו עבודת השם? אתה אוכל? מה ההבדל בינך לבין פרה? ראיתם פעם פרה, יחילו עשר בכזאת הנאה? זה נראה לנו דבר כל כך חומרי, כל כך גשמי, כל כך בהמי. כן, גם כשאתה אוכל, אתה יכול, באותה מידה, לכאורה, מה ההבדל בינינו? מותר האדם ומה? ומה לא. אם אתה מסוגל להגיע למדרגה כזאת, שכל דבר יהיה באמת לשם שמיים, אז אומר רמח"ל, גם דברים גשמיים הופכים לגמרי להיות עבודת השם. וזה הגדלות של המושג הזה של הדבקות, שהכל, הכל, הכל הופך להיות עבודת השם. גם מעשים גשמיים יכולים לקבל משמעות רוחנית אלוקית. מדרגת האבות הייתה שהרגישו את קרבת השם בכל רגע, לכן היו דבקים בו גם במחשבתם, וזה מה שהם חושבים שהם מרכבה לשכינה. ממש, הם היו דבוקים, מרכבה, היא כל הזמן נושאת עליה את מי שיושב עליה. הם כל הזמן נשאו את כי הוא יכול את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן הם היו דבקים בקדוש ברוך הוא. הרב קוק הוסיף לנו עוד שהדבקות היא צורך נשמתי, נובע מיות הנשמה האלוקית המשתוקקת לקדוש ברוך הוא, צמנה משל אלוקים לתל חי, והוא גם אמר שהדבקות מציירת בנו את התכונות האלוקיות. היינו כשאדם באמת כל הזמן שואף ומשתוקק לקדוש ברוך הוא, הוא הופך להיות בעל תכונות האלוקיות, הוא הופך להיות מקורב, בלוע, כך הוא קרא לזה, בקדוש ברוך הוא. הרצונות שלו מוכוונים לרצון העליון, השאיפות שלו מוכוונים, כל האישיות שלו הופכת להיות עדינה יותר, אלוקית יותר, רוחנית. והרב קוק הסביר שככה החיים מתפתחים בסדר נכון. ואז המון בעיות שיכולות לאדם, הכל מסתדר, הכל, כיוון שבעצם הנשמה מוצאת את הביטוי הנכון שלה, יש שלווה פנימית. אבל, אומר הרב קוק, זה עבודה. זה לא דבר שאפשר לקלוט ברגע אחד. הדבקות מצריכה עבודה פנימית גדולה. כל הזמן להתפתח בזה, וזה הנקודה האחרונה. אני חושב שזה, לא יודע אם ספק נדבר על זה בקודמת, אבל זה היה בקטע שלמדנו. היא אינה רק הכרה שכלית, כי אנו יודעים בשכל של הקדוש ברוך הוא רואה ויודע כל מעשינו, אלא בעיקר עבודה פנימית. הכרה בלב. ושבותה אל לבביך, אם אור שמיים אליכם כמו בשר ודם. הסיפור המפורסם שם במסכת ברכות עם רבי יוחנן בן זכאי שנפטר, ועד שהתלמידים שאלו אותו, רבנו, תגיד לנו לפני שאתה נפטר, הוא אמר להם, יהי מורה שמיים עליכם, יהי מורה בשר ודם. אמרו לו, רבנו, עד כאן, זה כל מה שיש לך להגיד לנו? אמר להם, ולוואי, הלוואי שתגיעו למדרגה הזאת. אז זה מה שאומר הרב קוק, זה עבודה פנימית גדולה, לפתח את התכונה הזאת בתוכנו, לא רק בשכל, אני בטוח שכולם יודעים את זה. כל מי שמאמין בקדוש ברוך הוא בוודאי יודע שהקדוש ברוך הוא גדול ואינסופי, יודע כל דבר שאנחנו עושים, וגם שאנחנו עושים לפעמים עבירות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה אותנו ויודע, אלא שלא תמיד אנחנו מצליחים להתגבר, אבל אנחנו יודעים שזה לא נעלם. אבל זה עבודה ליישב את זה בלב, לחוש את זה, לחיות את זה, להרגיש את זה כל הזמן. ברגע שאדם גם יישב, חי את זה בלב שלו, אז בוודאי שבסוף של דבר שוחק. אז ממילא הוא ככה, הוא לאט לאט דבק, וזה עבודה שכל הזמן צריך להתפתח בה. טוב, זהו, בזה אנחנו בעצם סיכמנו מה שלמדנו אותו של הדבקות. בעזרת השם הנושא הבא יהיה על הנושא של הרצון, זה נושא מאוד מאוד רחב, איך מפתחים את הרצון דרך התפילה. אז אני יודע, אולי שבוע הבא, אז השם אחרי ראש השנה נדבר על זה קצת, אולי קצת נלמד תפילות יום הכיפורים, ואז בעזרת השם נלמד את זה רק אחרי, בזמן הבא. טוב, קצת על הנושא של תפילות. ראש השנה זה הדף השני. אז קודם כל הבאתי לכם פה מה שהרב לוינצל כותב, שלמעשה אנחנו רואים שחכמים מאוד הבינו את העיקרון הזה, שהתפילה מסוגלת להשיג בזמן קצר מה ששום כלי אחר לא יכול להשיג. כשיש אדם חולה, אדרבה, בוא נלך ללמוד תורה. כשיש אדם חולה דחוף, אנחנו לא הולכים ללמוד תורה, אנחנו סוגרים את הגמרא ומתפללים. למה? כי התוצאות אפשר להשיג הן הרבה יותר גדולות. הדבקות, הענייה של הקדוש ברוך הוא יכולה להיות הרבה יותר גדולה, ההתפתחות יכולה להיות הרבה יותר מהירה וגדולה, מאשר עכשיו בוא נלך ללמוד תורה, שזו התפתחות אומנם יותר עמוקה, אבל גם איטית וארוכה. לכן, אומר הרב לוינצל, זו הסיבה שחכמים, ככה יש פה ציטוט של דברים שלו, כך עושים אנו גם בראש השנה ויום הכיפורים. עוסקים כמעט במשך כל שעות הימים הגורליים הללו בתפילה דווקא ולא בלימוד תורה, משום שבימי דין אלה קיים סיכוי שהתפילה תבקע או תבקע ממעמקי הנפש ותרומם אותנו תוך שעות מספר אל מלך יושב על כיסא רחמים. אם אנחנו באמת רואים שרחמים העריכו בעניין הזה, סימן שצריכים ללמוד את העניין הזה טוב, צריכים לדעת את התפילות של ראש השנה. לא הספקתי להביא לכם פה את פסיקת ההלכה ביחס לעניין של הכנה לתפילות לראש השנה, ויש מחלוקת בראשונים. כתוב בראשונים שצריך להתכונן לתפילות של המועדים. תפילות של כל השנה אנחנו יודעים, התפילות של ראש חודש, מועדים, צריך להכין אותם לפני כן. יש פוסקים שאומרים שבימינו, כיוון שיש סידורים, בזמנם לא היה סידורים, אז התפילות לא היו שגורות בפה, אז היה צריך להכין אותם. אנחנו היום יש לנו סידורים, ולכן יש פוסקים שאומרים שלא לא חובה לדעת כמה הם פוסקים להכין את התפילות האלה, אבל בוודאי, זה לא שום ספק, זה לא הבאתי פה, אבל הרבה כותבים את זה, חיים אבולוז'ין מתעכב על זה, שבגלל הגורליות של התפילות האלה, בגלל הכוח של התפילות האלה, בוודאי, בוודאי שכוונה צריך בכל התפילות, של עזרת השם גם על זה בעתיד, בימים האלה הכוונה היא הרבה יותר חשובה, צריך לשים לב היטב, ולכן כל הפוסקים מציעים ללמוד את התפילות לפני כן. זה מה שאנחנו נעשה קצת על חלק מהתפילות, ננסה לעבור על כמה נקודות, ללמוד, פשוט לקחת את הסידור לפני כן, לעבור על התפילות. יש הרבה דברים שחוזרים על עצמם, שאנחנו חוזרים כל השנה, ויש את הקטעים המיוחדים של ראש השנה, שזה מה שקצת נראה, ננסה קצת ללמוד את הדברים האלה ממש בקצרה. האמת היא שאין הרבה פירושים על התפילות האלה. אין הרבה. לא יודע למה, למעשה לא נכתבו הרבה פירושים על תפילות ראש השנה. אולי מהסיבה שתפילות פעם בהרבה זמן, אז פחות הם מציעים. נגיד, התפילות של כל השנה, אפשר למצוא הרבה ספרים שנכתבו על הפירוש של התפילות. דווקא לימים נוראים, לא מכיר הרבה. היה לי פה איזה סידור שהבאתי מקודם מהבית, סידור של הבן שלי, אולי משלקח אותו בטעות, אולי סידור מחזור לראש השנה של איך קוראים לו, של הרב רונן רון, קוראים לזה כוונת הלב. אז הוא קצת מביא שם פירושים, אבל לא, באמת לא נכתבו. זה זה? של ראש השנה?
כן.
אז הנה, סליחה, מה שזה עולה? אולי ש... זה שם, בסדר, תודה. אז פה מי שרוצה יכול קצת לראות, יש קצת פירושים על הדברים האלה. סך הכל בשנים האחרונות אולי זה אחד הדברים הטובים שנכתבו, אני לא מכיר ככה הרבה משהו, אז אפשר כבר להשתמש בזה. טוב, בוא נתחיל קצת את העניין. אומר השלה, סדר זה של ברכת אתה קדוש נתקן לאומרו, מפני שבו היה תחילת מעשיו של הקדוש ברוך הוא בבריאה, ואנו מבקשים מלפניו שיחדש עולמו לטוב ושיקדש שמו, כי בזה יוודע כי לא הממשלה, וכל זה יושלם בביאת המשיח, כי הוא יודיע זאת לכל. כלומר, החכמים אמרו שבאלף בתשרי נברא האדם, והתפילות של ראש השנה מכוונות כנגד אותו יום של הבריאה. מה קרה באותו יום של הבריאה? ביום הראשון של הבריאה הכל היה שלם. הייתה רק מלכות השם בעולם. עוד לא היה מישהו שיכול כביכול לפגוע או לקחת את, את העולם לכיוון אחר. ואז מלכות השם בעצם שלטה בכל. אנחנו בראש השנה, התפילות שלנו מכוונות בעצם לאותו מקום חזרה. העולם, נכון שהעולם, הקדוש ברוך הוא ידע שרצה את העולם. הקדוש ברוך הוא ידע שהעולם גם יכול לרדת. אבל אנחנו בעצם רוצים להחזיר את הכל לנקודה הראשונה. היום הרת עולם, זה היום תחילת מעשיך. רוצים, זה בעצם התכלית שלנו. התפילות של ראש השנה מכוונות בעצם לגלות את הנקודה הכי עמוקה של, של המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הוא שליט על הכל, הוא מלך על הכל, זה הנקודה שאנחנו צריכים להפנים אותה. זה כל מה שחכמים רצו להשיג מאיתנו בראש השנה. אם הרווחנו אותה, אם העמקנו בנקודה הזאת כל היום, עבדנו על זה, והפנמנו, והרגשנו את זה, והבנו את זה בשכל, והרגשנו את זה בלב, והשופר הוביל אותנו למקום הזה, בעצם זה מה ש... זה התפילות של ראש השנה. זה התכלית הכי גדולה. לכן, מתי זה יבוא, וגם, אומר השלה, כשיבוא המשיח, אז כל זה יהיה. כמובן, אם אנחנו... לשפר את מעשינו, זה יכול לבוא עוד קודם, ואולי זה גוף יביא את המשיח, אבל אנחנו מובטחים שבסופו של דבר, גילוי שם השם, חידוש העולם בצורה שלמה, בכל מקרה יבוא בבית המשיח. ולכן בעצם אנחנו מתפללים בימים האלה, גילוי שם השם, גילוי ששמו של הקדוש ברוך הוא שלם בעולם, במילים אחרות אנחנו מתפללים שיבוא המשיח וכל האמת כולה, בלי שפירור אחד יהיה חסר. ממש הכל יהיה שלם בתכלית השלמות. לכן חכמים לקחו את ברכת אתה קדוש, כי שמה, דווקא בברכת אתה קדוש, כמה שהיא קטנה כל השנה, אבל בימים נוראים חז"ל לקחו אותה, היא מאוד מאוד גדולה, היא הברכה הכי ארוכה, ושימו לב דרך אגב, אתם יודעים כמה פעמים אנחנו אומרים את הברכה הזאת? למה זה גם חשוב ללמוד את זה? אנחנו אומרים את הברכה הזאת כמה פעמים ביום הראשון, אומרים אותה 4 פעמים ביום הראשון, חוץ מחזרת השץ, עוד 4 פעמים ביום השני, ביום כיפור אנחנו אומרים אותה עוד 5 פעמים. סך הכל אנחנו אומרים את התא הקדוש הזה 13 פעם. 13 פעם אומרים את זה. אם תוסיפו את חזרות השץ, אז אנחנו מגיעים לעוד, נגיד, 3 תפילות ערבית, נוריד, שלא, אין חזרת השץ. הגענו לעוד 10 פעמים, שאנחנו נגמר 23 פעמים אנחנו אומרים את הדבר הזה. 13 בעצמנו, בראש שנה וכיפור, ועוד 10 חזרת השץ. שלכתחילה גם היינו צריכים לכוון ולהזין לחזרת השץ, כן? אבל לפחות התפילות שלנו אנחנו צריכים לכוון. אז למה דווקא שמה? אז שמה זה הברכה היחידה שאנחנו מדברים ישירות על הקדוש ברוך הוא. בכל הברכות שיש לנו בתפילת 18, אנחנו מדברים על כל הקדוש ברוך הוא עושה. אתה גיבור, אתה זה, זה. לא, זה בעיקר על המעשים שלו, על הפעולות. והכל בידו. הברכה היחידה שלמעשה מדברת כביכול כמובן, אנחנו בוודאי לא יכולים לדבר על הקדוש ברוך הוא ולא מבינים כלום. אבל כביכול אנחנו מתייחסים באופן ישיר לקדוש ברוך הוא, זה בכלל אתה קדוש. אתה קדוש, שמך קדוש, קדושים וכו'. ולכן דווקא שמה לקחו חכמים את הברכה הזאת, והעמיקו בה והרחיבו בה בימים נוראים, כי זה בעצם תכלית כל הבריאה. ששם השם מתקדש עד המקסימום האפשרי. אז אנחנו מתחילים... מתחילים באתה קדוש ואומרים ככה. שנייה. אתה קדוש שמך קדוש זה כמו תמיד, ואז אנחנו מוסיפים לדור ודור המליכו לאל, ובכן, מתחיל מהזה, התקדש שמך השם אלוקנו על ישראל עמך. קודם כל, אז על המילה ובכן יש פירושים שונים, יש לפי הקבלה, שזה בגימטריה עין ב', אנחנו לא כך מבינים בדברים האלה. עין ב' זה אחד השמות הארוכים של הקדוש המיוחדים, שם מיוחד, יש שם מלמין ב' אותיות, וזה שם מיוחד של עין ב' אותיות, אז זה רומז לדברים האלה, אבל קודם, בוא נראה מה אנחנו אומרים. קודם כל אנחנו, התקדש שמך השם אלוקנו על ישראל עמך. רוצים ששם השם התקדש דרך עם ישראל. כלומר, איך יגלו את שם השם בעולם? דרך עם ישראל. אין דרך אחרת. לא יכול להיות שיבואו אומות העולם ויכירו את שם השם ולא יבינו שבעצם הקדוש הוא מתגלה דרך עם ישראל. זה הבסיס של גילוי השם בעולם. אנחנו מתחילים מזה, לאט לאט אנחנו מפתחים את גילוי השם בעולם ובסוף אנחנו חוזרים לעם ישראל. שלב שני, תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. תראי פה למושג של יראת השם. ברור לכולנו שאי אפשר להגיע להכרה בקדוש ברוך הוא שלמה אם אין יראת שמיים. אי אפשר. הרב קוק מדבר על זה הרבה בספר ממוסר אביך. אי אפשר להגיע למדרגה של גילוי שם השם השלם בלי לעבור דרך יראת שמיים. כי גם מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אבל אין יראה מפניו, אז הוא יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא אולי אני אקרא זה חבר, אבל זה לא, זה כמו שאתה עם, עם הראש הישיבה שלך או עם המנהל העבודה שלך, אתה תתנהג איתו בצורה חברית. חייב שיהיה איזשהו דיסטנס ואיזשהו, אז ודאי שכלפי הקדוש ברוך הוא חייב להיות הדבר הזה. חייב, הרב קוק מסביר, זה דברים פשוטים, גם פרשים אחרים, גם רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. אי אפשר להגיע לאהבת השם ולהכרה שלמה בקדוש ברוך הוא לפני שאתה יודע מה זה יראת השם. זה הולך יחד. כי אם לא תראה יראת השם, אהבת השם היא תהיה לו במקום הנכון שלה. היא עלולה להיות, לעבור את הגבול. כן. היה לנו פעם איזה מורה באיזה פעם, שמאוד היה צוחק עם האנשים, עם התלמידים. אז מאוד נהננו מזה, אבל זה בסוף הפסדנו. כי בגלל שלא ידענו, אנשים לא ידעו להבחין בין היראה לבין האהבה, לא הצלחנו לתקשר אותו כמו שצריך, ובסוף אנשים הפסידו מזה. חייב שתהיה יראת שמיים. ולכן קודם כל אנחנו מתפללים על יראת שמיים. תן פחדך השם אלוקים אותו מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. קודם פחד ומורה ואימה. פחד זה משהו, זה רמה מסוימת. אימה זה עוד יותר עמוק. דווקא פה ראיתי שהוא מביא כאן שהמפרשים מביאים שתן פחדך על כל מעשיך. מי זה? זה בני אדם. ואימתך על כל מה שבראת זה המלאכים. דווקא המלאכים, בגלל שהם נמצאים בקרבת השם גדולה יותר, אז דווקא אצלם יש את האימה הגדולה יותר. ככל שאדם חש יותר קרבה, זה דבר מעניין. מי יש לו יותר יראת שמיים? מי שקרוב להשם או מי שרחוק מהשם? במבט ראשון היינו חושבים שמי שרחוק מהשם צריך לראות יותר יראת שמיים. כיוון שהוא רחוק, הוא צריך יותר לפחד. מי שקרוב יש לו איזשהו פריבילגיה במידה מסוימת. והמציאות היא תמיד הפוכה. תמיד אנחנו רואים אנשים גדולים, צדיקים, שאנחנו רואים, יש להם יראת שמיים. רבי יוחנן בן זכאי נפטר לבית עולמו, תלמידים אומרים לו, על מה? הוא בוכה. אומרים לו, מה אתה בוכה? עמוד הימני, פטיש החזק, על מה יש לך לבכות? כאילו, תראה לאן הגעת, על זה אתה בוכה? חפץ חיים, שהיה עושה את החשבון נפש שלו לפני ראש השנה, היה לו פנקס, כל דקה הוא היה מחשב. הוא ישב, ראה שהוא 20 דקות, חצי שעה, יצא לו כל השנה שהוא בזבז בלי תכלית. ישב ובכה. דווקא ככל שאדם, ככל שאתה יותר קרוב, אתה מבין כמה אתה רחוק. מי שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא מבין כמה הקדוש ברוך הוא אינסופי וענק וגדול. ולכן דווקא יראת שמיים שלו יותר גדולה. לכן המלאכים מבחינת זה, נכון שאין להם גם אפשרות לחתור, אבל יש להם פחד מהקדוש ברוך הוא יותר גדול מאיתנו. לא בגלל שהם יותר גדולים מאיתנו, אנחנו יותר גדולים מהם. אבל להם, הם תמיד נמצאים, אנחנו יש לנו את אפשרות להתרחק ולחזור, ולכן אנחנו יותר גדולים. להם אין אפשרות להתרחק, הם תמיד קרובים מאוד. ככל ש... אבל לכן אצלם יש את המושג של אימה. אז תן פרדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת. ויראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הבירועים. יראה זה מדרגה אחת, ישתחוויה זה מדרגה עוד יותר עמוקה. לפני מי משתחווים, לפני שמי שיראים אותו בצורה מאוד מאוד גדולה, שמכירים את האינסופיות שלו, את הגדולה שלו. היום לא משתחווים לפני שרים ונשיאים, כי זה לא מה שהיה פעם. אבל בזמן חזק, כשהיה מלך, משתחווים לפני מלך, למה? משתחוויה זה סימן להכנעה. הכנעה גמורה לפני המלך. באמת, מלך יכול להרוג. מלך הכל בידיים שלו. לא ממנים אותו, הוא לכל החיים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לוקח את כל הכסף, לוקח... צריך הכנעה גמורה לפניו, אחרת... אז זה אנחנו רואים. יראה וגם הכנעה גמורה. דרך אגב, חכמים אמרו בגמרא, לעולם יראה אדם, ירוץ אדם לראות מלכי, זוכת לשון הגמרא שאני מכירים את הגמרא הזה, נכון? ירוץ אדם לראות מלכי אומות העולם, שמהם ילמד כמלכותא דרקיע, כן מלכותא דארעא. מותר, אפילו הגמרא אומרת, שמותר לכהנים. לרוץ מעל גבי קברים באיסור דרבנן, כאשר יש טפח ואז האיסור תומה הוא רק מדרבנן, כדי לראות מלך גוי. אז שהגיע אז חוסיין לארץ, מירדן, ועוד היה חי פעם, אז אנשים אמרו, הנה בוא נלך לראות מלך רשמי של איזה, של איזה מדינה. הרעיון הוא כשאתה רואה מלכות, איך לפני מלך בשר אדם אנשים משתחווים ומתבטלים לפניו ומבינים את גדולתו, אז תלמד מזה קצת, קצת כמה צריך להיות הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זה מה שאנחנו מבקשים, שכל הבריאה, כל האנושות כולה, גם הבריאות העליונות, לאט לאט יכירו ויראה מהקדוש ברוך הוא ותהיה הכנעה לפניו. כל זה לאן יוביל אותנו? של מה אנחנו רוצים את כל זה? כדי לעשות את הרצון שלו בצורה שלם, באופן שכולם יעשו את רצונו. ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. שני דברים. מתוך ההכנעה אנחנו נעשה את זה בלב שלם, וגם כולנו. כי כאשר תהיה הכנעה לכולם, אז לא יהיו מחלוקות. לא יהיו שום פירודים בין הבריאות. כי אם כולנו יודעים, כולנו בעצם נעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שיהיה פה. הסיבה שהיום יש בינינו מחלוקות, כי אנחנו לא באמת חשים שכולנו עובדים באופן שלם את הקדוש ברוך הוא בצורה, כל אחד בטוח שהדרך שלו היא הדרך הנכונה, ויש יותר אילגיטימית ולא דרך של מישהו אחר. לכן, ברגע שנדע באופן שלם, נחוש ונדע, אין סיבה שיהיו מחלוקות בינינו. המפרשים קודם, זה הראשונים מדברים על זה הרבה. כי אז אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא והוא רוצה לעשות נחת קדוש ברוך הוא ואתה יודע שהנחת רוח של הקדוש ברוך הוא ששנינו יחד נעשה ולא תהיה בינינו מחלוקת, אז אין סיבה, אתה יודע שלך אולי שורש נשמה כזה ואתה עובד בצורה כזאת והוא יש לו סגנון אחר והכל, כולם ברורים, כולם רוצים לפני הקדוש ברוך הוא, אז לא יהיו שום מחלוקות, תהיה עבודה ממש ככה, לא תהיה קנאה בין הבריאות, לא יהיה מחלוקת, יהיה שיטה כזאת, יהיה שיטה כזאת, והכל יתקבל באהבה והבנה, ונדע לכל שיטה את המעלה שבה, ולמה, כמה היא מסייעת ועוזרת, לא יהיו שום זה, אם כן, יעשו כולם אגודה אחד לרצונך בלבב שלם, לבב שלם. כלומר, מתוך שאנחנו, יהיה לנו קנייה גמורה לפני הקדוש ברוך הוא, גם נעשה את זה, ונכיר את זה בלב ובשכל, אז גם נעשה את זה בלב שלם. ויש פה באמת משפט מאוד חשוב. שידענו השם אלוקנו ששלטון לפניך, עוז בידך. מה זה שידענו? אומר רב חיים מוולוז'ין. למה נאמר שידענו? למה לא נאמר? יעשו כולם אגודה אחת, ואז נדע שהשלטון בידך. אומר רב חיים מוולוז'ין פירוש כזה. נאמר בלשון עבר, כיוון שאין צורך לבקש מהשם שייתן לנו בעתיד ידיעה זו. מפני שבידיעת השכל כבר אתה יודעים אנו שרק הקדוש ברוך הוא שולט בבריאה. זה קשור למה שאמרנו מקודם בנושא של הדבקות. בשכל כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בשכל כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל. הוא יודע מה קורה איתנו ושליט על הכל. אבל הבעיה היא, זה הלב. הבעיה זה התחושה, זה לחוש את זה, זה לעבוד עבודה פנימית, שזה יהיה בתוכנו ההכרה הזאת. אלא שעדיין חסרים לנו את השווה אל הלב. כי לרוב יש לאדם ידיעות רבות ונשגבות בעבודת השם. אך אינו חי בהתאם להשגותיו ואת לבבו ממלאים רצונות אחרים בתכלית. לכן בקשתנו שנעשה רצונך בלבב שלם. אז אם כן, מתוך המורה והיראת שמיים הזאת שהיא הבסיס לאהבת השם אחר כך שהיא המדרגה יותר עליונה, אז הבסיס הוא יראת שמיים. יראת שמיים ממילא תביא את כולנו להיות כולם מתבטלים לקדוש ברוך הוא, ואז לא יהיה שום פירוד בין הבריאות, שום פירוד, ממש ככה. וזה יביא גם כן לברכה הגדולה שהדברים היו לא רק בשכל יהיו לנו בהירים אלא גם בלב, ונעשה אותם בצורה שלמה. אחר כך אנחנו מבקשים, אחרי שכבר העניין של היראה פעל, אז אנחנו מתפללים על עם ישראל. כי אמרנו שבסופו של דבר גילוי שם השם בעולם לא יכול לבוא בדרך אחרת, רק דרך עם ישראל. זה בסיסי. תן כבוד לעמך. מתחילים תמיד, תשימו לב שתמיד התפילות הן בהדרגה. כל דבר הוא מדורג. כבוד לעמך, תהילה, זה יותר מכבוד לרעך, תקווה טובה לדורשך, תקווה טובה זה כבר יותר מזה. כבוד ותהילה זה יותר משהו שמעריצים אותך, וזה תקווה טובה לדורשך זה כבר משהו שמתממש. התקוות כבר מתחילות להתממש. פתחון פה למייחלים לך, זה מדרגה עוד יותר גבוהה. יש עם ישראל, יש אנשים ירא שמיים, יש אנשים שדורשים את הקדוש ברוך הוא, ויש גם אנשים שמייחלים לקדוש ברוך הוא, זה מדרגות. אפשר כמובן לצייר הרבה מדרגות בשתוקקות לקדוש ברוך הוא באהבת השם, אבל חזל פה נתנו ארבע מדרגות, ולכן גם ככל שאדם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, יותר דבק בו, יותר מייחל ומצפה ומשתוקק אליו, אז גם הביטוי שלו בעולם יהיה יותר גדול. גם כבוד, גם תהילה, גם התממשות של ההתגשמות של הרצונות שלנו, ופתחון פה. פתחון פה זה מדרגה יותר גבוהה, זה שבעצם אנשים ישמעו לנו, אנשים ישמעו למשיח, מה שהמשיח יגיד, כך כתוב שם, ברוח פיו ימית רשע, כלומר, אנשים יקשיבו למה שהוא אומר, כי יראו שיש פה אדם גדול, יש פה סייעתא דשמיא גדולה. אז גם לעם ישראל, ככל שאנחנו נתרומם יותר גדול, זה מה שחז"ל אמרו, אדם, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, ככל שאדם יותר מקורב, אז יש לו גם יכולת. היום, לצערנו, דברינו לא נשמעים בעולם. גם בתוך עם ישראל, דברים של אנשים יראי שמיים ואנשים דתיים, וזה לא כל כך נשמעים. אבל לעתיד לבוא אנחנו מתפללים שברגע שתתגלה מלכות השם בעולם, אז ממילא גם יהיה פתחון פה, גם הדברים שלנו ישמעו. אחרי זה אנחנו מבקשים על ארץ ישראל. שמחה לארצם, ששון לירח, גם זה שמחה וששון, ששון זה מדרגה יותר גבוהה משמחה. שמחה זה בכל הארץ, ששון זה ירושלים. וצמחת קרן לדוד עבדך, וברכת נהל אפשר לבדך משיחך, זה כבר המשיח. האמת שלא מצאתי מישהו שפרש, למה יש פה שני דברים, עוד לא...
זה גם
כן, כן, לאט לאט אנחנו מתפתחים. עד שבסוף תתגלה, השלמות תתגלה דרך, כמו שאמרנו, כמו שהשלה אמר, שבעצם השלמות של, של, של שם השם בעולם יתגלה בסופו של דבר שלם בביאת המשיח. אז אנחנו מתפללים על כל זה, בראש השנה אנחנו בעצם מתפללים על הטופ. רוצים שמלכות השם תהיה שלמה שלמה בעולם צורה הכי, הכי גבוהה. רק שבכל זאת חז"ל, כמו שאמרנו, חז"ל מפרטים לנו את ההדרגתיות, איך הדברים האלה יבואו, ועל מה אנחנו צריכים להתפלל, ולחוש גם. זה רק להתפלל, כמובן. זה עבודה פנימית שלנו. אם אנחנו צריכים להתפלל, זה סימן שאנחנו צריכים לחוש את זה, לעשות את זה בעצמנו. להרגיש את היראה, להרגיש את השמחה שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. ואז, אחרי שלאט לאט הגדולה הזאת תתקלה בעולם, אז יבוא הביטוי של השמחה. כמובן, ברגע שכאשר אדם ירא שמיים, כן? הנה, מה שסיפרו פה אתמול במספדים על הודעת חיים, ברגע שהוא שמע שיש פה ישיבה ומתפתחת, אז בוא, אדם ירא שמיים, אדם אוהב השם, מה התגובה הספונטנית שלו לדברים כאלה? שמחה. שמחה. כי כשאדם אוהב דבר ושמח בגילוי שם השם בעולם, אז ברגע שהדבר הזה קורה, באופן אוטומטי זה ממלא את כל כולו שמחה ושלמה. צדיקים יראו וישמחו. ישרים יעלוזו, גם פה יש הדרגה, צדיקים, ישרים, חסידים וחסידים ברינה יגילו. ופה יש נקודה מאוד חשובה שהיה מקום להאריך בה, אבל גם אין לנו זמן וגם זה נושא מורכב. אנחנו, חלק חשוב מתפילות שלנו של ראש השנה זה כילוי הרשעה בעולם. אנחנו רוצים שכל הרשעות, נקודה מאוד חשובה, וזה אנחנו מחנכים גם מתאומות העולם, כי פה זה חשוב גם לפוליטיקה העולמית של ימינו. אומות העולם מוותרים לכל מיני, יש טלטנים בעולם, לכל מיני רשעים בעולם, ערבים ומוסלמים ועוד כל מיני מקומות, אבל אנחנו צריכים לחנך את העולם, אין מה לעשות. אין לנו בעיה עם הערבים. רוצים לגור פה בשקט בינתיים, עד שיבוא המשיח, אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל אפשר, אנחנו לא נגד שום עם בעולם, גם לא נגד הערבים, גם אחרי מה שעשו לנו. אבל אנחנו לא מוכנים שיהיה רשעות בעולם. זה חלק מהותי, כי רשעות פירושה אין אלוהים. זה לא הולך יחד. הרע, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, כמו שאמרנו קודם, בנושא של דבקות, והרע והטוב לא הולכים יחד. לא הולכים יחד. כל רע שיש בעולם, זה חיסרון באלוקות. טיפה אחת של רע, טיפה אחת של חיסרון באלוקות. מדינה שלמה של רוע, חיסרון אדיר באלוקות. לכן, זה לא יכול ללכת יחד. לא יכול להיות שיהיה גילוי שם השם בעולם באופן שלם, ויהיה עדיין רשעות בעולם. רשעות זה, 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 זה לאו דווקא כלפינו, כן? צריך להבין. רשעות זה לאו דווקא כלפי עם ישראל. שיש שלטון באיזה מקום שמדכא את האנשים שלו, ואנשי השלטון שם נהנים, ואנשים שלהם סובלים, זה רשעות. זה רשעות. זה אומר שהם לא מבינים, הם לא מבינים שכל בן אדם יש לו בכל אופן צלם אלוקים וצריך לכבד כל אדם. הם היו מבינים שגם האנשים שלהם נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא וגם להם צריך, יש זכויות וגם אתם צריך לכבד, הם לא מתנהגים ככה. סימן שיש חיסרון בהבנת האלוקות, חיסרון בעירה הזאת של לפני הקדוש ברוך הוא. הם לא היו מתנהגים ככה אם היה להם איזה עירת שמיים בסיסית, גם משהו מצופה מגוי, לא היה מתנהג בכזאת צורה. ואם הוא כן מתנהג, סימן שחסר עדיין בגילוי האלוקות בעולם. לכן הנושא הזה מאוד מאוד רחב. יש מחלוקת גדולה ידועה, מה זה הרע, מה מקור הרע, האם הרע זה היעדר או הרע זה מציאות. המקובלים אומרים שהרע זה מציאות, מה שנקרא סתרה אחרא וזה, אבל לא, דברים צריכים ללמוד אותם בנפרד, להבין אותם קצת יותר לעומק בצורה אחרת. אבל באופן כללי אנחנו כאן המפרשים עומדים על זה, הרושה כולה באשן תכלה. מה זה העניין הזה של אשן? אז יש שני שני פירושים ראיתי, או שקצת אני חושב שהם מפרשים. יכול להיות מאוד שתלמדו, אתם תראו עוד הרבה פירושים ועוד הרבה עניינים, זה בהחלט יכול להיות, וזה, אני רק מנסה ככה לבאר את הדברים בצורה כמה פשוטה שאפשר. מה זה באשן תכלה? למה דווקא החזן ראו את המשל הזה של אשן? אז זה שני דברים. א', אשן זה דבר שכמו שהוא יכול לבוא מהר, הוא גם יכול להתפוגג מאוד מהר. באמת, הרישה מסוגלת, אנחנו מסוגלים במעשינו, בתפילותינו, למוגג את הרישה מאוד מהר. כמו שאשן, אתה מביא מפוח ותוך כמה שניות, אין אשן. אשן הוא שהוא רוח, הוא רוחני, הוא לא משמי. אתה רוצה להזיז מקרר, דבר כבד. זה לא פשוט להזיז זה. צריך להביא אנשים, צריך להביא לפעמים מסעית, צריך להביא מנוב. אשן, הוא לא שוקל כלום. הוא מתפוגג בין רגע. באמת, חזר למזון לנו כאן, שבאמת הרשעה, אין לה מעצמה שום דבר. היא לא כל כך, אפשר. אפשר מאוד מהר, אם זה תלוי בנו. אם אנחנו נתקן את מעשינו מהר, אז הרשעה גם תתפוגג. באותה מהירות, היא תתפוגג. אז זה עניין אחד, למה חזר המשילו את הרשעה לאשן. בנקודה השנייה, שראיתי, שנכון, זה אומנם לא בדיוק כמו המשל של אין אשן בלי אש. אבל לפעמים יש אשן בלי אש. יש לפעמים חום שיוצר אשן, ובעצם אחרי שהאשן מתפזר אתה רואה לפעמים, אני לא מדבר שהייתה שריפה גדולה, ולפעמים אשן שאתה מגלה אחרי שהיה לא קרה כלום בעצם, לא היה כלום. אז יש כאלה שמסבירים שהרשעה היא לא אמיתית, אין בה משהו מן האמת. ברגע שאנחנו נגלה את שם השם, אנחנו נבין שכל ההנאות של החיים באמת לא היה בהם שום דבר, לא היה כאן משהו אמיתי, לא היה כאן משהו בעל איזשהו תפיסת עולם מוסרית עליונה גדולה שבאמת הייתה אולי יכולה לעמוד מול התפיסה האלוקית. לא היה פה קום, זה פשוט חסר ערך, זה סתם יצרה, סתם. הרבה אנשים שקצת קולטים את העניין אומרים, אני אגיד את האמת, אני פעם דיברתי עם זה מישהו, אדם לא דתי וזה, אני אגיד את האמת, זה אומר לי זה יצרה, אני יודע שזה יצרה אצלי. אפילו אנשים פשוטים מבינים שדברים מסוימים אצלם זה סתם, זה מחולשה של כלום. אז פה חז"ל מפרשים לפי אחד הפירושים, הרשעה כולה באשן תכלה, כי התברר בעצם שזה רק אשן, זה כלום בעצם. אין לה רשעה רגליים, אין לה בסיס, היא לא מבוססת לתפיסת עולם עמוקה, חשובה. יש פה איזה משהו באמת רציני שצריך להתמודד איתו. יש פה באמת ביסוד של הגרעין כלום. ענה, רצון ליהנות, זה הכל. רצון להיטיב עם עצמנו וזהו. ברגע שאדם מתעלם על המדרגה הזאת, מיד הרשעה נופלת.
אז נכון גם לדורות היום זה ברור כזה, כשאנחנו משהו בדור, מכל הדברים, זה לא איזה כפירה מוסרית, אלא משהו שיותר. והפעם זה היה שונה, לא? פעם זה היה יותר מוסרית.
מה אתה מתכוון הייתה יותר מוסרית?
באמת אנשים לא יבינו בקדוש ברוך הוא, מתוך אידיאולוגיה מסוימת, מתוך את...
לא, אני לא בא להגיד אם אידיאולוגיה או לא אידיאולוגיה, אני בא להגיד האם האידיאולוגיה הזאת יש לה רגליים. מה הבסיס של האידיאולוגיה הזאת? כלום. חז"ל אמרו, לא עבדו ישראל עבודה זרה, למה? נגיד את הגמרא הזאת, להתיר להם הרעיון. כלומר, חז"ל ידעו לעומק נפשם של הבריאות, ואמרו בעצם, למה? בשביל עבודה זרה. מה, הם לא ידעו שזה שטויות? הם לא ידעו שלעבוד לאיזשהו פסל כזה, או לשמש, לא ירח, אין אנשים חכמים. גמרא שנביאה, כי חכמיתו כולי, הייתם כזה חכמים, איך עבדתם? שם שואל אותו, אביי שואל את הנביא, את המלך, מנשה. אז הוא אומר לו, מה לעשות, היצר הרע כזה מאוד מאוד חזק. בעצם זה לא, עבודה זרה, ענה, רצו ליהנות, זה הכל. כשרוצים ליהנות, אז בונים איזושהי תפיסת עולם שלמה. כשאדם רוצה ליהנות, קל יותר להאמין שאין מחויבות, אין זה, ואז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כשאדם יודע שיש לו מחויבות לקדוש ברוך הוא, ויודע שבגלל זה הוא צריך לשמור על כללי צניעות ועל עוד דברים אחרים, אז זה קשה. אז הרצון הפנימי, היצר הפנימי, דוחף אותך לשם. אם אתה חזק באמונה שלך, אז אתה מחזיר אותו למקום הנכון. אם לא, אתה נסחף, ובסוף אתה בונה לך לפעמים גם תפיסות עולם שלמות, אבל הן חלולות. אין בהן באמת. הן מבססות על איזשהו תת מודע מאוד פנימי, שבעצם רוצה, וברגע שאתה מנתק את התת מודע מהתפיסה, אתה פתאום מגלה שהתפיסה היא לא... אין לה בסיס מאוד מאוד חזק. אין היום לכפירה שום בסיס, שדע לך, כלום. תיקח את הפרופסור הכי גדול בעולם, או הכי זה, אין לו שום תפיסת עולם רצינית בנושא של אלו. הוא מתנהל מן האלוקות. אבל אין לו שום לא הוכחה ולא תפיסת עולם רצינית שאין אלוקים. הם לא מתעסקים בזה, כי אין להם אפשרות להתמודד עם השאלה הזאת. הם משאירים אותה כאילו בחוץ, כיוון שאין לי משהו ממשי על מציאות האלוקים, אז אני לא, עד שזה לא קיים, עד שאני לא רואה את זה מוכיח את זה במעבדה, מבחינתי זה לא קיים, וזהו. האם יש לו איזו תפיסה רצינית להעמיד איזשהו עולם בלי אלוקים? אין. אין משהו מאוד מאוד חזק ורציני. טוב, זה נושא אחר שצריך כמובן ללמוד אותו בצורה יותר עמוקה, זה לא... טוב, אחרי זה אנחנו אומרים, אחרי שעם ישראל התעלה והתגלה והצדיקים בעם ישראל לאט לאט התעלו כל אחד לפי מדרגתו, אז הרשעה כולה בעשן תעלה מן העולם, אז תחזור מלכות השם באופן של איפה? בארץ ישראל ובירושלים. ואחר כך אנחנו חוזרים להדגיש, הקדוש ברוך הוא נמצא מעל כל זה, שלא נתבלבל ולא נתעל לחשוב שהקדוש ברוך הוא, שני דברים בעצם אנחנו חוזרים בסוף הברכה להגיד, אפשר להגיד, א', אחרי הכל, הקדוש ברוך הוא נמצא מעל הכל, קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוקא מבלעדיך, כאילו כמה שיהיה גילוי השם בעולם, שלא נתבלבל, הקדוש ברוך הוא נמצא מעל ומעבר לכל זה, כן? זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, שמלכות השם תתבטא גם בנושא של הדין. זה נקודה מאוד חשובה גם בימים הנוראים. ויקבע השם צבאות במשפט, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה, איך מלכות השם תתגלה, מעבר לזה שאנחנו גם נעבוד אותו, וזה שהוא שופט את הארץ, שופט כל הארץ. לכן אנחנו מדברים המלך הקדוש, וכך אומר הבודרם, הטעם שתקנו לומר מראש השנה ועד יום הכיפורים, המלך במקום הכל, לפי שמראה מלכותו על בני העולם, ששופט אותם בימים אלו. אז הביטוי הנוסף של הקדושה האלוקית, א', מצד האינסופיות שלו והנעלות שלו, המופשטות שלו מעל העולם לגמרי, והנקודה השנייה, זה שהוא בא לבית על העולם והוא שופט את העולם, וזה הנקודה השנייה, זה הנקודה שבא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד זה, בראש השנה. טוב, בואו נתקדם כי הזמן קצר. יש תפילה נוספת אחר כך, אחרי שאנחנו עושים תפילה את המלך הקדוש, אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, גם זה כדאי ללמוד את זה, אבל זה כבר תפילה שהיא נכונה גם לשאר המועדים, גם בסוכות, פסח, שבועות, אנחנו אומרים את התפילה הזאת, ואז אנחנו אומרים, אחרי זה אלוקנו, אלוקנו יעלה ויבוא, גם זה אנחנו אומרים במועדים, ויש אחרי זה עוד תפילה אחת, שאנחנו מסיימים, שהיא מיוחדת שוב לימים נוראים, גם כן, לראש השנה וליום הכיפורים בלבד. ולוח על כל עם כולו בכבודך, וינסה על כל אב זביקרה, והופע באדר גאון עזר, וכל יושבת אל הרצח, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ומין כולו צורת יתן צרתו, ואומר כל השם השמר לפה, השם יוצא מלך ומלכותו בכל משלה. האמת היא שזה פחות או יותר כמו שאמרנו עד עכשיו, רק שמקודם דיברנו על זה בברכת אתה קדוש, שהיא הברכה המיוחדת שאנחנו חייבו, ופה אנחנו מדברים על זה כבר בסדר היום. כלומר, אחרי ברכת אתה קדוש, כידוע בשבתות ויום טובים, חז"ל אמרו בתפילה להגיד רק עניין, אחת מעניינו של יום. שבת, מזכירים את השבת, שלוש תפילות בצורה שונה, כל החגים כן, ברכה אחת, מזכירים עניינו של יום. אז פה אנחנו מזכירים קודם כל אלוקינו, 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 יעלה ויבוא, ואז אנחנו מזכירים דבר שקשור במיוחד לראש שלנו כיפור, שזה העניין הזה של מלכות השם, אז אנחנו בעצם חוזרים על אותו עניין קודם. אומר היסוד ושורש העבודה, קראו לו הרב, זיסקין, לא זוכר שם, פטיש לו, היה אחד מרבני אירופה, היה צדיק מיוחד כזה, והרבה החזיקו ממנו איזה צדיק מיוחד, והרבה דברים שקשורים לדברים האלה מביאים מהספר שלו. אז אומר היסוד ושורש העבודה, בתפילה מלוך על כל העולם כולו בכבודך, יעורר ליבו אל הבכי יותר ויותר. טוב, הוא מדבר פה על בכי, אבל כידוע יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם מותר לבכות בתפילות ראש השנה או אסור. אנחנו מקובלנו שלא בוכים בתפילות ראש השנה, אבל אם אומרים שמערי אומרים שאם האדם בכל אופן יתעורר לבכי, אז הארי אומר שידע שזה הרגעים שדנים אותו בשמיים, הוא לא חייב למנוע את זה כל כך. אבל אני לא יודע, כשהוא מדבר כאן האם הוא מתכוון ממש לבכי או שרק לא לבכי חיצוני, אלא יותר לבכי בלב. כי כלפי חוץ אנחנו צריכים ביום, יום, כיוון שזה ראש השנה ומלכות, מניחים את הקדוש ברוך הוא למלך, אז אנחנו צריכים, בכל אופן, אסור, לא בוכים בראש השנה, ולא, אנחנו לא מזכירים, כידוע, לא מזכירים כלום מהעבירות שלנו בראש השנה, לא מתעסקים בצד האפל הזה בכלל. אנחנו רק מתעסקים בדבר אחד. חוזרים, רוצים לחזור, אנחנו משתוקקים לחזור לנקודה הראשונה, כמו שאמרנו, משתוקקים לחזור למלכות השם השלמה. במלכות השם השלמה אין עבירות, אין כלום. אין אשמנו, אין בגדנו, אין. איך אפשר בכלל לחתור? מישהו אחרי כל מה שלמדנו עכשיו, מישהו בכלל יכול לעשות משהו נגד רצון השם? אי אפשר. כשנגיע כזאת רגע, באמת אף אחד לא יהיה מסוגל לעשות משהו. אז לכן אנחנו בראש השנה משאירים כרגע בצד את כל התיק של העבירות. אז אנחנו נטפל בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים בצורה מאוד יסודית. ובראש השנה אנחנו מתעסקים רק בדבר אחד. ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מבינים שהוא שופט את העולם, כמו שאמרנו. אז אומר יסוד של העבודה, אז אם כן, אכן, יש כאלה שקצת בוכים בתפילות, יש כאלה שלא בוכים, כל אחד יעשה כמנהגו, הרב עובדיה בדרך כלל אומר, לא לבכות, אבל אם אדם קצת בוכה, אז זה לא כוח לא. אז אומר היסוד של העבודה, יעורר ליבו אל הבכי יותר ויותר על חילול שמו הגדול בין האומות, על זה שעכשיו עדיין המציאות שאנחנו מדברים עליה עדיין לא קיימת בעולם. ובתבות ויאמר כל השם השמר בפה, השם כל ישראל מלך יחשוב במחשבתו מתי נזכה שיתקדש שמך הגדול בפי כל האומות. ויאמר, אתה ידענו, כלומר מתי יאמרו, וצריך לומר פה ויאמרו, ויאמרו במות העולם, אתה ידענו כי אך ורק אלוקי ישראל מלך, מלכותו בכלל למשל. כלומר, במילים אחרות, צריכים להשתוקק לגילוי שם השם. זה התפילה. כשאנחנו נשתוקק לגלות את שם השם בעולם, אז קודם כל הדבר הזה יהיה מלא ברצון שלנו, מלא בשאיפות שלנו. מן הסתם זה גם רואה לביטוי במשך השנה, בכל ההתעלות הרוחנית שלנו. קודם כל זה יפעל את ראש השנה. זה ירומם אותנו בראש השנה למדרגה אחרת, ומשם המפרשים אמרו שלמה קוראים לראש השנה ראש, כי הוא בעצם קובע את כל השנה. אז ברגע שאנחנו נתעלה למדרגה של השאיפה הזאת, אז הדין עלינו יהיה כבר דין טוב, וזה שבאמת כל השנה יגזור עלינו את הכיוון הזה, המדרגה הרוחנית שלנו תהיה שמה, איפה שאנחנו משתוקקים עכשיו. וכמובן, אנחנו יודעים שזה סתם אחר בוקר זה לא יקרה, למחרת ראש השנה זה לא יקרה, אבל עצם זה שאנחנו משתוקקים למדרגה הזאת, היא כבר תפעל מאליה, היא תפעל עלינו ותפעל אחרי זה על העולם כולו, תקדם את השאיפה הזאת בדרך. אז גם פה אתם רואים, יש תמיד הדרגות. מלוך על כל העולם כולו בכבוד אח. קודם כל, מלוך. מה זה העולם? העולם זה המשהו כללי יותר, השמיים גם. אחר כך אנחנו אומרים, ינשא על כל הארץ ויקרח. מה זה ילין על הארץ? הארץ, מה זה? הארץ, פה אדמה. פה, לא רק בעולמות העליונים, שהם נעלים מאיתנו ואנחנו לא קשורים אליהם כל כך ישירות, אז שם הקדוש ברוך הוא מלך, אלא מלכותו תתגלה יותר, ינשא, זהו יתרומם, דהיינו, יותר מלמלוך. על הארץ, ומדרגה עוד יותר גבוהה, הופעה באדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצה, דהיינו על בני אדם. הרי בסופו של דבר, על מי אנחנו רוצים שיתגלה שם השם? על בעלי החיים? לא, בעלי החיים הם לא נבראו, זה לא המטרה שלהם, בני אדם. זה, האדם נברא בסוף, לא הזכרתי את זה בהתחלה, זה דבר פשוט. ראש השנה, אנשים שואלים, למה ראש השנה הוא לא בקפה באלול? למה הוא באלף בתשרי? מתי נברא התחיל לברר את העולם? קפה באלול, אז אולי אז היינו עושים את ראש השנה. לא, הוא מפרשים, כי עולם בלי אדם זה לא עולם. אין שום משמעות, אין תכלית, אין שום מטרה וטעם לעולם בלי אדם. לא משהו בעולם. ולכן גם אדם נברא בסוף, כי בעצם הכל מוכן, מוכשר, ואז נברא אדם שהוא בעצם תכלית הבריאה, והוא בעצם צריך להתרומם. לכן ראש השנה הוא דווקא ביום השישי לבריאה, שהוא יום בריאת האדם, ולכן זאת דבר, המטרה היא שמלכות השם תופיע לא רק בעולמות העליונים אצל המלאכים, ובכל מיני מקומות בעולם שהם פחות אצל אולי כל מיני יצורים, אלא בעיקר אצל יושבי תבל ארצה, אצל בני האדם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, גם פה אנחנו רואים הדרגה. להבין כל יצור כי אתה יצרתו, מה כל השם נשמה באפו. יש פעול, יש יצור, ויש נשמה באפו. דרך אגב, יש מפרשים שמסבירים שפעול זה... מה זה פעול? זה... רגע, פעול זה יצור, זה המלאכים, ונשמה בפה זה בני אדם. פעול, אז מה זה פעול? בעלי החיים? לא יודע, באמת שכחתי עכשיו מה הם אומרים. יש פה הדרגה של שלוש, פעול, יצור ויומר. ידע, זה מדרגה אחת, יבין, זה מדרגה יותר עמוקה, ודווקא מסברים שמי זה יבין? המלאכים. כי המלאכים הם יותר, אבל מי נמצא במדרגה יותר גבוהה מהמלאכים? כי המלאכים אין להם שוב גם לתחק עם הקדוש ברוך הוא. מי שנשמה בא פה, מי שהקדוש ברוך הוא מצד אחד ברא אותו עם גוף ונתן בו נשמה, הוא צריך לא רק לידע ולהבין, אלא הוא מסוגל אפילו לצעוק את זה, להגיד את זה. זה מדרגה עוד יותר גבוהה. אם אתה מסוגל גם להגיד את זה, סימן שאתה, דברים שנמצאים אצלנו בהבנה והם לא באים לידי ביטוי, הרבה פעמים הם נשארים רק בהבנה ולא באים לידי ביטוי ממש בשטח. ואם אנחנו גם להגיד את זה בצורה ברורה, זה מראה שזה הרבה יותר חזק אצלנו. לכן השאיפה שאנחנו בני אדם נצעק את הדבר הזה, נגיד אותו בכל רם, לא נתבייש להגיד אותו, וממילא הוא יהיה חלק מאיתנו, השם אלוקי ישראל מלך, ומה אנחנו מלכותו בכל משל. טוב, כן.
נכון, אמרנו שיש דרגה שמלוך נמצא בופן, וכאילו נראה כאילו מציאות ש... חודס כאן חנים,
כאילו
דבר רופא, זה דבר שהוא ברור,
כאילו... מלך, יכול להיות מלך, אבל הוא לא, אין לו ביטוי. כן? יכול להיות אדם שהוא ראש ממשלה. כמה אתה מרגיש אותו? יכול להיות שאתה כמעט לא מרגיש אותו. יכול להיות שהוא ינשא, הוא יתרומם. אם הוא מופיע, אתה ממש רואה אותו. אתה רואה אותו בכל מקום. זה גילוי של המלכות שלו הרבה יותר גדול.
אבל אז מובן שאחרי זה, אחרי שיש מציאות של הופעה, אז ידע ויבין כל יצור. אבל עכשיו כשאין מציאות של הופעה,
לא, קודם כל אנחנו מדברים באופן כללי, ואחרי זה אנחנו מדברים על, על, על היצורים באופן פרטי. פעול, זה מי שהקדוש ברוך הוא פעל עשה אותו, אולי כמובן לאומות העולם, יכול להיות, אני זוכר עכשיו, אומות העולם, מלאכים, כן, כן, אני חושב שזה הפירוש. פעול זה כמובן אומות העולם, שגם הקדוש ברוך הוא גם ברא אותם. יצור, שמזרים שזה כמובן זה המלאכים, אבל מעל הכל נמצא עם ישראל. כי לעם ישראל יש אפשרות להגיע למדרגה אפילו יותר גבוהה מן, מן המלאכים. ועם ישראל הוא עם שבעצם מבטא את שם השם בעולם. כן, אנחנו מלמדים את העולם שיש הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו אלה שנגיד בצורה ברורה. טוב, יש לנו כמה דקות, בואו נזדרז. יש לנו בתפילת מוסף שלוש ברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות פה לא הבאתי כי בעצם רוב הדברים של מלכויות זה בעצם זה נמצא כבר בברכות הראשונות. בואו ממש בקצרה נראה את הזיכרונות ושופרות. אז בזיכרונות, גם ברכה מאוד מאוד חשובה, אתה זוכר מעשה עולם, פוקד כלוצר קדם, לפניך יגיעו את העולמות, והמון נסתרות שמבראשית, מעשה עולם, כל מה שנברא מאז ומעולם, פוקד, כלומר דן, את כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות, כל הדברים, והמון נסתרות שנעשו, כלומר, לא רק מה שנעשה בימינו בשנה האחרונה, אלא מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הכל נמצא לפניו, כל דבר שקרה מרגע שנברא העולם, עד היום, הכל 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 נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. אין שכח מנגד כבודך, ואין נסתר מנגד עיניך. כיסא כבודך זה הנהגה אלוקית, אין גדי לך כהונה, הקדוש ברוך הוא בעצמו גם יודע וגם מנהיג את העולם על פי הדברים האלה. כן, בצורה פשוטה, מתי אנחנו שוכחים בני אדם? למה יש לנו שכחה אצל בני אדם? כל מה שאנחנו מעדיפים לשכוח או לא חשוב בעינינו, אנחנו שוכחים. כל מה שהוא דבר מאוד חשוב לנו, אם יש לך נכין לדוגמה מחר בבוקר פגישה מאוד חשובה, אני בטוח שאף אחד לא ישכח אותה. אם יש לך זה משהו מאוד חשוב מאוד מאוד, אתה לא תשכח את זה. אדם לא שוכח לאכול, אדם לא שוכח להתלבש, אדם שוכח דברים תפיסיים, אדם שוכח דברים שבדרך כלל הם באיזשהו רמה קצת פחות חשובה ממנו. הקדוש ברוך הוא אין אצלו דבר כזה, אין אצלו ערך למשהו יותר מדבר אחר או פחות, לכן אין מושג ששכח לפני הקדוש ברוך הוא. אם הוא ברא ג'וק אחד בעולם, אז אם הוא ברא אותו והוא קיים בעולם, אז גם הוא חשוב כנראה, ולכן לא שייך שהקדוש ברוך הוא ישכח איזה משהו. אתה צורך כל המפעל, גם כל היצור הוא נכחד ממך, הכל גלוי וצורך לפניך. צופה ומביט, צופה זה בסקירה כללית, מביט זה בסקירה פרטית ממש על כל אחד, כל דבר, עד סוף כל הדורות. אז חיברנו פה עבר, הווה, עתיד, והמון הסתרות בלי סוף, אין תכלית, מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של פרטים בין לא נפקד כיום הזה. ואז מה אנחנו אומרים? זה המשפט הכי חשוב. כן, החזנים בדרך כלל גם ככה כידוע, ככה אפשר להבין, כי הם באמת מרגישים שזה המשפט הכי חזק פה. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם מתאמץ בה, באמת חובות עולבות מסביר. מה כל התכלית של הזיכרונות? בשביל מה? אחרי הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא זוכר, וכי אצל הקדוש ברוך הוא זה משנה אם זה ראש השנה או ט"ו בשבט, מה זה משנה? מה, הוא לא זוכר את זה בט"ו בשבט יותר מראש השנה? אין שום נפקא מינה אצל הקדוש ברוך הוא. זה אצלנו. עיקר העבודה היא שלנו. אומר רחובות הלבות, שהבורא יתעלה, אדם צריך לזכור, שהבורא יתעלה, צופה את נגלהו ונסתרו מבטו אליו, והוא זכורים לפניו כל מעשיו, ומה שמערר בליבו, מחשבותיו הרצויות והמגונות, גם הדברים הטובים, גם הדברים פחות טובים, והוא תמיד, ויהיה תמיד מתוך זה, כלומר, העיקר הוא התכלית שאנחנו מפיקים מהרעיון הזה, כלומר, בתפילה הזאת אנחנו צריכים להפנים את המסר הזה, ואז הוא נחיה אותו, שיהיה תמיד במצב של יראה ממנו, וישתדל לתקן נגלהו ונסתרו לשם. ויקח משל לכך, כאילו השקיף עליו אדם ושמר על תנועותיו תמיד, האם היה מרשה לעצמו לעשות דבר הסנוע על אותו אדם? כל שכן אם היה לו עליו טובות וחסד, כל וחומר אם היה אדונו, הקדוש ברוך הוא, זה מה שאמרנו, אם מורה שמע לכם כמו שר אדם, אם אדם יחוש את צמיתיות של שם, דבקות של שם תמיד, אז ברור שהוא יהיה רחוק מן העבירה. אז העניין של הזיכרונות זה בא לעזור לנו להבין כמה הקדוש ברוך הוא באמת גדול, ואז באמת נדע שבעצם כל דבר אנחנו יודעים. טוב, ממש בקצרה, ברכת שופרות. שופרות, הברכה של שופרות נראית במידה מסוימת הברכה הכי תלושה. כאילו, מה זה העניין הזה של השופרות? אז כמובן צריך הרבה להרחיב על העניין הזה של השופר. אבל ממש בקצרה משהו, אתה נגלית על כבודך על קודשך לדבר עם ההם, בקולות וברקים עליהם נגלית. שימו לב שאנחנו מתחילים בברכת שופרות במוסף, כן, נכון, זירות השופרות זה המוסף. ממה אנחנו מתחילים? מהר סיני, מהשופר של הר סיני. אחרי זה, על אלוקים בתורה, אנחנו מדברים על שופר שאנחנו תוקים. ואיך מסיימים את שלושת הפסוקים האחרונים, ונדע יש עשר פסוקים לכל דבר, על השופר של מה? של לעתיד לבוא. אנחנו רואים שהשופר בעצם מלווה אותנו. מגילוי התורה תמיד ועד הגילוי של שם השם העליון. יש משהו בשופר, זה צריך ללמוד בנפרד גם, ואז אנחנו אומרים, אלוקינו, אלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותנו. אז פה שורש העבודה אומר, בוודאי, מה ראוי לאדם שיתחיל לומר הנוסח אתה נגלת, לעורר ליבו באהבה עצומה, למה? להשתוקק למעמד הזה של הר סיני. ומחמת גודל התשוקה והאהבה הזה, יבכה בכי גדול מאוד, יתפלל במחשבתו, מתי נזכה גם אנחנו עם קדוש לשמוע שנית מאלוקינו, מלכנו, אמרות השם, אמרות, תאורות. דיינו, להשתוקק, אבל אני אסיים בדקה האחרונה בנושא הזה של השופר, שבעצם השופר, המטרה שלו, היא כל המסר הגדול הזה של מלכות השם, להכניס לנו בלי, בלי, בלי דיבורים. להמיס את הלב שלנו בפנים, בלי לדבר. יש איזושהי יכולת, הרי כולנו מכירים את הדברים האלה. אנחנו מדברים פה לאנשים שכל יהודי הוא מכיר את הדברים האלה. שום דבר לא חדש לנו באופן הזה. אנחנו התחנכנו על זה, אנחנו מתפללים כבר שנים, מכירים. כל הבעיה זה מה? זה להחדיר ללב. השם אותי לבריך. השופר הוא מסוגל בלי דיבור. לפעמים יש רגעים שבו אנחנו לא רוצים לדבר על זה כבר. דיברנו על זה מספיק. עכשיו אנחנו צריכים מה? להפנים. פשוט להקשיב ולתת לקול של השופר להמיס את כל הקושי שבתוכנו. יש לנו בלב יצר טוב ויצר רע. יצר טוב הוא רך, הוא נעים, הוא עדין, הוא רוצה לעשות טוב. יצר הרע הוא קשה, יצר הקשה שבתוכנו. השופר חודר ככה לאוזניים, חודר עמוק עמוק לתוך הנשמה בקול, זה דבר מופשט במידה מסוימת, וממיס את כל הקושי שיש בתוכנו. ואז פתאום אתה מרגיש רגשות של התרגשות גדולה, קרבה מאוד מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא, רצון להיות שלם, להיות מושלם, להיות, לתקן את המעשים שלך, רצון להיות במדרגה רוחנית גבוהה. אתה בכלל לא מבין איך אתה רחוק מקדוש ברוך הוא כל השנה, איך אתה חוטא בכלל, קשה לך לקלוט בכלל איפה אתה, איך אתה בכלל מסוגל לדברים האלה, כשאתה מרגיש את קרבת השם הגדולה. ובזה אני מסיים רק בדברים של הרב וולבה, בספר עלי שור. בראש השנה הקדוש ברוך הוא עומד בבחינת מלך בעולמו. זהו גדר של גילוי שכינה, אשר בפרט בזמן תקיעת שופר ותפילת מוסף מרגישים בו. השכינה מתקרבת אז לליבו של אדם, במידה שאדם מוכן לקבל אותה. כמובן, אם אחד יבוא לבית הכנסת רק בשביל לשמוע אם החזן תקע יפה בשופר או לא תקע, אם הוא בקי או לא בקי, אז הוא לא ירגיש כלום. אבל אם אדם לא ישים לב לפרטים השוליים הזניחים האלה, אלא יתרכז בעיקר, אז הוא יחוש. האדם אשר ליבו נשבר בקרבו, מרוב שפלותו לפני בוראו, וכל חפצו של האדם יתקרב אליו יתברך, ולעלות בעתיד כל מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו, ואורח חייו, בתורה ובמצוות, במדרגה יותר גבוהה, לרומם את זה, את כל, את כולנו, את כל המעשים שלנו, כל אישית שלנו, אדם זה נמצא באותם רגעים של תקיעת השופר, ובכלל בראש השנה, ובפרט בזמן התפילות ותקיעת השופר, מצב של קרבת אלוקים. כמו שאמרנו, זה בעצם המדרגה הכי גבוהה שיש. קרבת אלוקים. כשאתה בקרבת אלוקים, אתה רוצה טוב, אתה שואף לטוב, אתה יכול לדמיין את כל העולם מתוקן סביבך, עד כדי כך. הכל שלם, הכל טוב. זה הכוח הזה של תפילות ראש השנה. זהו הדין של ראש השנה, משפט אחרון מאוד חשוב. האדם נבחן בזה עד כמה הוא כלי לקבל את השכינה. כלומר, כמו שאמרת קודם, זה הראש. ברגע שאתה מתרומם עם התפילות מרימות אותך לראות את העולם שלם ולרצות בעצמך להיות שלם, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה אתה, זה השאיפה שלך, זה אתה. אבל פי שכל השנה אחרי זה, אנחנו יודעים שיחזר ראש השנה וכיפור, אנחנו נחזור לעשות עבירות, ואנחנו שוב ניתקל בקשיים הרגילים שלנו, אבל זה השאיפה שלנו. משהו יישאר. זה מה שאנחנו רוצים. גם אם לא נצליח בעצמנו תמיד לשמור על, על, על המתח הזה, זה מה שאנחנו רוצים. זה מאוד מאוד חשוב. זה, זה, זה כל התפילות של השנה. להשתוקק להיות, לשלמות העליונה. כן, מה אתה אומר?
לפעמים הוא מגיע שהאדם מבין, הוא חש את קרבת השם, חש את הדבר, הוא מבין כמה הוא רחוק. וזה מה שמצייר אותי.
אז בראש השנה, אנחנו משתדלים לא להתעסק כל כך בצער הזה. אתה צודק. לכן מה שערי אומר, לפעמים אדם בוכה. בדיוק בגלל הדבר הזה. למה אדם בוכה לפעמים? או מהתרגשות סתמית, הוא מתרגש מהמעמד, או כשהוא פתאום הוא רואה את המרחק העצום שהוא נמצא כל השנה, ברגעים האלה של קרבת השם כל כך גדולה. אז אנחנו משתדלים את הצער הזה לא להתעסק בו בראש השנה, כמה שאפשר. בכית, בכית, בסדר. אבל לא להתעמק בו, לא לדבר עליו כל כך, לא אשמנו. זה אנחנו משאירים לעבודה אחר כך. זה גם חסד טוב, אנחנו צריכים לסיים, זה גם חסד גדול שהקדוש עושה איתנו, נתנו לנו ראש השנה, ואחרי זה יום כיפור. אחרי שאתה בראש השנה עשית את העבודה הגדולה הזאת, של להרגיש את קרבת השם, הרבה יותר קל אחר כך לבוא בעשרת ימי תשובה, אני חושב שכל אחד מרגיש את זה, הרבה יותר קל להיות יותר קרוב להשם, להיזהר מעבירות יותר, כי חווית איזו חוויה של התרוממות, ואז באמת כמו שאתה אומר, אתה רואה את הפער, אז ודאי שזה קרוב, אתה באמת מצטער, אז אתה באמת מצטער עכשיו לכל בעשרת ימי תשובה, ואתה... אבל אם היינו מתחילים מלמטה, לא בטוח שהיינו מגיעים למעלה. אם היינו מתחילים מהעבירות שלנו, היינו רואים, וואי, איפה אנחנו נמצאים, ואולי היינו מתייאשים. אבל דווקא בגלל שאנחנו כאילו, הקדוש נותן לנו קודם כל להתרומם, אנחנו מסוגלים אחרי זה לתקן את המעשים שלנו ואת החטאים מתוך מקום אחר. ואז זה הרבה יותר, זה הרבה יותר טוב. אז, טוב. הכנה טובה לכולם. והרבה להתכוון, אני אומר לכם בהתחלה, כאילו המפרשים אומרים, ממש, שתדל כל מילה לכוון, תפילות של ראש השנה, כיפור, כמה שאפשר.